Pode chegar também a começar o voto. Não se ganha mais chegar nem poder que um ou dois a mexer. עברנו קצת פחות מחצי.
שליש.
אני רוצה לפתוח בסיפור שקראתי בחוברת של הרב אלימלך וילרמן על חסיד מבני ברק שנסע לקבץ נדבות בארצות הברית לכבוד חתונת ביתו. והיהול לא היה כמו שהוא רצה, לבסוף הוא הגיע לאיזושהי שכונה יהודית, אבל לא של קהל דתי או של קהל שמכיר את הנושא הזה של איסוף צדקה, וכמעט אף אחד לא פתח לו את הדלת. רק דלת אחת שנפתחה לו קפץ עליו שם כלב גדול, נבהל, רצה לברוח, אבל הבית קורא לו, אמר לו בוא תיכנס. שאל אותו למעשיו, איזשהו שמע למוטרד ביקורו, בעל הבית הוציא שטר של $10 ואמר לכלב, הן לו. נראה שהכלב היה מיומן בלהגיש, והוא מוסר את זה לכלב, והכלב מוסר את זה לו. מצד אחד זה תרומה, מצד אחד זה קצת לא הכי מכובד, קצת אולי אפילו משפיק. הוא נזכר לפני שהוא יצא, מארץ ישראל הולך להיפרד מאדמו שלו. והרבי בירך אותו שהביא הצלחה. אמר לו, אני מבקש ממך שעל שני דברים עיקריים תשמור במהלך המסע שלך. שתיתן תודה על $0.5 כמו על $500. על $10 כמו על $10,000. והדבר השני שהרבי ביקש ממנו, שישמור על הקביעות של השיעורי תורה שלו. גם בנדודים, גם באיסוף הצדקה, שישמור על זה. והנה, כשהכלב מגיש לו את השטר של $10, זה למרות שעולה לו אולי אפילו כעס, אולי אפילו מחשבות אחרות, נזכר בדיבור הזה של הרבי. הוא אומר להשאיר תודה לך מקרב לב. זה פשוט נפלא, יש לך כלב שנותן צדקה, זה דבר, לא דבר של מה וכך. ובדיוק אתמול למדתי בגמרא, במסכת בבא קמא, הגמרא אומרת שמי שמגדל כלב רע בתור ביתו, נאמר עליו כמה דברים. אז הוא אומר לו, מעצם זה שהגמרא אומרת כלב רע, משמע ש... יש גם כלב טוב, כלב כמו שלך, זה כלב טוב, כלב שנותן צדקה. הוא ככה שיבח את הכלב בהשראה דברי הגמרא שאומר אותו לגדל כלב רע בתוך ביתו, והוא חידש שאם יש כלב רע יש כלב טוב. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש כלב טוב, אבל כמובן איש הוא חידש את זה על דברי הגמרא. בעל הבית יכול להתרגש, בזמן לא שמע כזו דרשה על כלבים. אמר לו, האם אתה מוכן לדפוק בדלת שממול ולספר את הסיפור הזה? אז הוא אומר לעצמו, בשביל $10 עלינו גם מנסה להשפיט אותי. הוא נזכר שהרבי אמר, $10, כמו $10,000, הוא אומר, בשביל $10,000 הייתי עושה את בקשתו ודופק בדלת ממול? אמר כן. ולא בא לבית, אני אשמח, תדפוק שם בדלת, ותספר את הסיפור הזה על הכלב הטוב. תלך לו אדם מבוגר. יהודי גם כן הוא מספר לי, כי עכשיו בבית, הכלב נתן לי צדקה, והגמרא אומרת לו, גדל אדם כלב רע בתוך ביתו, אם יש כלב רע, משהו שיש כלב טוב. מסתבר שהזקן הזה, בבית ממול, היה החותן של אותו אחד שעם הכלב. והחותן, ניתק איתו את הקשר והסתכסך איתו בגלל הכלב שהוא לא אהב שהוא מגדל כלב. עכשיו שבא החסיד הזה ונותן כזו דרשה שזה כלב טוב, הוא אומר לי, הוא אומר שזה כלב טוב, כנראה. ואז הוא אמר, לך תקרא לו לחתנים, לקצר את הפרטים, הם התפייסו שם בשידור חי, והחליטו להעניק לו צ'ק בהוצאות החתונה של ביתו, שלשם זה הוא יצא למסע קיבוץ נדבות, בסך 18,000 דולר. עד כאן הסיפור. או כמעט עד כאן. כשאותו חסיד חוזר לארץ, אז הוא מספר לרבי שלו את כל מה שהיה, את כל מה שהוא עבר. אז שואל אותו הרבי, מה המוסר הסכם שלקחת מהסיפור הזה? אז הוא אומר לו, ברור. הכרת אותה, מה שהרבי אמר לי, גם על חצי דולר, גם על 10 דולר. מאוד מאוד לא קיר על זה טובה. אמר לו הרבי נכון, רק זה חצי מהסיפור. חצי השני זה היה הקיביות איתים לתורה. אם לא היית מקפיד על הקיביות איתים לתורה, לא היית לומד ערב קודם, זה דף יומי שסיפר על הרגדל אדם כלב רע, וזה היה מתחיל הדיבור על הכלב טוב וכל מה שהשתלשם. חשבתי על הסיפור הזה שמאוד אהבתי אותו. אמרתי שזה היה בגיליון של שבוע שעבר, זה מתאים לפרשת השבוע, כי פרשת השבוע יש כלבים. טוב, לכל בני ישראל, נרחץ כאלה בשונו, אז אפשר לשלוט את הסיפור הזה שבוע. אם כי, יכול להגיד לכם שלא חשוב באיזה פרשה הייתי קורא את זה, אני משלם את זה בהתאם לעניין. אבל מה שמאוד נגע בי מבחינה זו, זה שני הדברים הללו. שהרבי אומר לתלמיד שלו, אתה יוצא למסע, שנתנו זה מסע החיים. יהיה בהכרת תודה על חצי דולר כמו 500, על 10 דולר כמו 10,000, לא הכרת תודה טקטית, הכרת תודה פנימית. ותשמור על הקניויות שלך. אחד הדברים ששואלים את האדם בתחילת דינו, כשאדם בא לשמיים, שואלים אותו 3 שאלות. נסעת ונתת בהתנה, וציפית לישוע. אני רוצה לומר לך שאני מתנה מהצלילים הללו. אין סאונד יותר טוב למסירת ירומיה. אז הייתי תקפו, הבאתי צלחת עם תמרים ואירוסים, זה המעט שהכנתי לפני שצאתי מהבית. ותאמינו שזה עובד עם הולדת, עם מרוב, סבית שני נמיד. איזה צלילים נהדרים. כל השפע בבריאה מתחדש עכשיו עם הישו. אז התחלתי לומר שהמסרים שהרבי נותן לתלמיד שלו לפני שהוא יוצא לדרך, אומר לו, זה כמו מסרים להגנה. אומר לו, תשמור על שני הדברים הללו כמובן, תהיה בהודעה על כל מה שאתה מקבל, תשמור על הקביעות שלך. כי אם אתה שומר על הקביעות שלך, הקביעות שומרת עליך. והקביעות יכולה להיות גם מועטה, יכולה להיות גם מועטה בזמן, מועטה בכמות, אבל יש כוח לקביעות. במיוחד שאני נאמן. מה זה קביעות? קבעתי לעצמי איזשהו תהליך, איזשהו לימוד. וגם כשהוא לא נוח, הוא לא מסתדר, אני משתדל. יכול יכולתי להיות נאמן עבור, להיות נאמן לעניין הזה. אחד בא לרבי נחמן והתלונן בפניו אחרי שהוא שמע דרשה על החשיבות הגדולה של קביעות איתור מתורה. כמו שאמרנו אותה, בן אדם שואלים 3 שאלות, אני זוכר רק 2. אחת מהם זה נסעת ונתת באמונה וציפית לישוע. יש עוד אחד? קבעת עיתים לתורה ו... נסעת באמונה ו... ציפית לישוע. אז אתה בעצם מזכיר לי שאחד ועוד אחד ועוד אחד זה 3. מה שלא היה סגור עצמי. חזק. תודה. ציפית לישוע זה לא נתת לחושך להשתלט עליך. וגם צפית לישוע. צופי פה. הישועה, בוא תבוא. במוקדם, מנוחה, אבל אם אתה צריך את הוודאות, את האמון שהיא תבוא. ופה אני רוצה, בעקבות זה של הקבלת העיתים לתורה, לקרוא טקסט של רבי נחמן. שמעתי בשמו שהוכיח את אחד, שאמר לו שאין לו פנאי ללמוד. מחמת שעוסק במסע ומתן, כוונה היא שהוא מאוד תרוד בעסקים שלו, אמר שאף על פי כן ראוי לו לחטוף איזה זמן לעסוק בתורה בכל יום. רק הלחטוף איזה זמן זה לא כל כך מסתדר עם הלקבוע איתי בתורה. אמר שזהו מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ששואלים את האדם קבעת עיתים לתורה, אז פה רבי נחמן מציע פירוש ייחודי למושג קביעות. הפירוש המקורי קבעת עיתים לתורה, זאת אומרת שיש לך קביעות, חוק בל יעבור באותה שעה, באותו מקום, בכל יום אתה עסוק בלימוד שלך. יש פסוק במשלי שאומר וקבע את קובעיהם נפש. עכשיו מדובר על שהמילה קבע זה מלשון גזלה, וקדוש ברוך הוא אומר שמי שיגזול כביכול הוא ישלם על זה. נעזוב כרגע את המשמעות של הפסוק, רק תדעו שיש פסוק במשלי שמופיע שם הפועל של קביעות, אומר וקבע את קובעיהם נפש, ושם המשמעות של המילה קביעות היא מלשון גזלה. אז חידש רבי נחמן, מה זה קביעות עיתים לתורה? זה גזלת עיתים לתורה. זאת אומרת, אתה תרוד, אתה עסוק, קח לך כמה דקות, צריך לראות את הפסוק המלא וקבע את קובעי נפש, אומר, קח לך כמה דקות ותעסוק בה. יכול להיות ברמזור, זה יכול להיות דקה לפני שאתה הולך לישון. יש בן אדם שזוכה וזה מסתדר לו בשעה ובמקום, ויש בן אדם שחותם זמנים. הפסוק המלא הוא משלי חבד, כי השם יריב ריבה וקבע את קובעיהם נפש. הכוונה היא מי שלקח ממך משהו בכוח, אז הקדוש ברוך הוא יטפל בו, וקבע את קובעי נפש, הכוונה היא להוציא מהם את מה שהם גזלו ממך. אבל ענייננו, חדש רבי נחמן, קבעת עיתים לתורה, האם חטפת היום כמה דקות שבהם יכולת להתנקם אותו, שבהם יכולת זה מה שלקחתי מהסיפור הזה על הכלב. אז נתקלתי גם על הפסוק שיש פרשת השבוע, לכל בני ישראל לא יחץ כלב בשבוע. היה אומר על זה רבי מאיר מברג משלן, לכל בני ישראל לא יחץ. אומר כל בני ישראל, בן אדם מהחריצות שלו זה לא יהיה סיבה לפרנסה, אלא איך נזכה לפרנסתו? כלב כמו לב לשונו, שלשונו תהיה אל דיבונו שלו. זה כמו עוד חסיד, יכול לצור עליו? כל בני ישראל לא יחרט, כל בני ישראל ההישגים שלהם זה לא מהחריצות, כלב לשנות. זאת אומרת, לדעת לשאת תפילה ודיבור ושיחה מול ריבונו של עולם. דבר נוסף שכדאי להזכיר אותו, יש בפרשת השבוע את המילים שפרעה אומר לבני ישראל שהם רוצים, כשמשה אומר לו שישחרר את עם ישראל, הוא כבר כמעט מתרצה בסמיכות למכת הרבה. אז הוא אומר לו, פרעה למשה, לא כדאי לכם ללכת. הוא אומר לו, ראו כי ראה נגד פניכם. אומר את זה רש"י, יש כוכב ששמו ראה. ופרעה אומר, אני רואה בהצטגדינות שלי, בחיזוי שלי במפת הכוכבי, שכשאתם תגיעו לאן שתגיעו במדבר, אני רואה שיש לכם מצב לא טוב. דם, מה שבפועל הפך בסוף להיות ברית מילה. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לגוע בעם ישראל אחרי חטא העגל, משה מתפלל עליהם, ומה הוא אומר? למה יאמרו מצרים לאמור? בראה הוציאה. בראה זה באמת בכוכב הזה ששמו ראה. ויש דרך להשתחרר מהכוכב הזה שנקרא ראה. מנחם בליקוטי מאורן ק"א ק"ו מביא פסוק מתהילים, אשרי משכיל אלדל, ביום ראה ימלטהו השם. הפירוש הרגיל הוא, אשרי מי שמשכיל את הדל, זאת אומרת שנותן דעת, נותן חוכמה לאדם הזה שהוא נקרא דל. אני, דל זה מילה נרדפת לאני. ואז מה הוא זוכה? אותו אדם שתורח ללמד את האני, שביום ראה, יום לא טוב, הקדוש ברוך הוא יוציא אותו. זאת אומרת שאין נתינה יותר גדולה מאשר למי שיודל בדעת להחכים אותו. דוד המלך אומר, ביום ראה, זה יכול להיות גם מצב שמפת הכוכבים שלך היא לא טובה, אתה משוחרר לטובה. ביום ראה ימלטהו השם. ומשכיל אל דל, לפעמים זה יותר גבוה מצדקה גם. שבוע שעבר דיברנו על המושג הזה שנקרא להחיות אדם אחר. רב נחמן אומר בשיחות הר"ן ג' למה כדאי להיות שמח. הרבה דברים קורים קורים משמחה, אבל אחד מהדברים שקורים משמחה שאפשר להחיות אדם אחר. מה זה אומר להחיות אדם אחר? כשאתה רואה מישהו עצוב, אתה מצליח לשמח אותו. לפעמים זה על ידי מבט, לפעמים זה על ידי דברי עידוד. יש דברי עידוד שהיא מסייעתא דשמיא, שאתה קולע לסיבת העצב או למחשבות הפנימיות שמובילות לעצב, אתה אומר לבן אדם, תשמע, יש תיקון, יש תקווה, יש דרך. אז יש פעמים שאתה משמח אדם עצוב בעזרת מוזיקה, יש פעמים שאתה משמח אדם עצוב שאתה מאפשר לו לפרוק את הדאגות שלו, ויש פעמים שאתה משמח אדם עצוב שאתה באמת נותן לו כאלו דיבורים שמחיים את נפשו. עוד מעט אני אמשיך עם התורה הזו בליקוטי מורן שמתחילה במילים אשר משכיל אלדל. היום קראתי מכתב של רבי נתן על הסדר היומי. כעשר שנים לפני פטירתו של רבי נתן הוא חווה מחלוקות מאוד קשות, שזה היה תקופה די אפלה במה שהם עברו שם. והוא כותב לחברים שלו, לחסידים, דברי עידוד. זאת אומרת, וצריכים לקבוע, המילה לקבוע שוב מפליאה פה, תורתו ושיחותיו הקדושים בלב כל כך, אני אומר שיחתו, תורתו ושיחתיו הקדושים, רבי נחמן. כל כך, עד אשר אפילו אחר 100 שנים, כשיגיע העת לקנוס בקבר ולשכב שם, גם שם יחיה את עצמו בדיבוריו הקדושים. הרב נחמן נותן לנו פה תוכנית לחיות עד גיל 100 לפחות. אבל תראו איזה דיבור זה, כשיגיע עת לקנוס בקבר ולשכב שם, גם שם יחיה את עצמו בגיבורה ובחושים. זה רבי נחמן. הוא לא מסתפק בזה, הוא אומר, וכן לעת התחייה ולנצח, ולקיים, וכן לעת התחייה ולנצח, גם בעת תחיית המות. מה שאני רוצה לקחת את הדיבור הזה של רבי נחמן ולקשר אותו לפרשת השבוע, שגם אם פרעה רואה ראו כי ראה נגד פניכם, יש כוח למעשה הטוב, למעשה החיובי, שכמו שמאכילים אדם רעב, יש מושג שנקרא משכיל אל דל. להעביר לו מילים של עידוד, להעביר לו מילים של תקווה. איתה, אני קורא לכם מתוך ליקוטי מוהר"ן ק"ו, ואין עניות אלא מן הדעת. זאת אומרת שיש עניות בחשבון בנק, זה רק שם מושאל לדבר האמיתי. מה זה עניות האמיתית? אין עניות אלא מן הדעת. כי מה עושה הדעת של הבן אדם? מגלה לי כל סיטואציה, כל הזדמנות, איך ליצור חיבור. מגלה לי בכל סיטואציה, בכל הזדמנות, מה האיכות שתמונה באותה סיטואציה. זה בעצם המושג דעת. כשיש דעת, אתה לומד ליהנות מהחורף, כמו שאתה נהנה מהים ביום קיץ. ואם בכל זאת בן אדם עני מן הדעת, רחמנות, על זה אומר רבי נחמן, בשם הגמרא, אין עניות אלא מן הדעת, ועל זה צריך רחמנות, מי שאין לו דעת. כי אין רחמנות גדולה מזה. ועניות, כוונה היא העניות מן הדעת, זה בכללות ובפרטיות. בכללות, על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא. וצריך הבעל שכל להשכילו, ובפרטות על האיש עצמו, כי יש זמן שאין לו שכל והוא נקרא קטנות מוחים. מסביר, יש אדם שאין לו שכל בעבודת הבורא, כי הוא חושב, הוא מגביל את הבורא לבית הכנסת או לסידור, כי הוא אדם יש לו דעת, הוא יודע את הסוד שבכל דרך אחד הערב, יודע את הסוד שכל פינה וכל התרחשות יכול ליצור חיבור. אז הוא אומר, איש שאין לו שכל בעבודת הבורא, בעצם הוא לא יודע את סוד החיבור אליו, הוא מגביל מאוד את החיבור אליו. וצריך הבעל שכל להשכיל. בעל שכל זה מישהו שהגיע להבנות, ואת ההבנות הללו הוא אמור לחלוק עם האחר. הוא אמור גם להתבונן בשימת לב ובחוכמה ובתמונה איך לתווך להם, איך לתווך לאחר את ההשגות שלו. אם בן אדם ברוחניות יש לו השגות נפלאות, ואם הוא יאמר אותם כמות שהם, זה יהיה חסר. ובעצם צריך לומר לזולת את ההשגות הללו באופן שיהיה מתכבד.
אם הוא גדול הוא צריך להיות לבטה, אם הוא גדול הוא צריך להיות לבטה.
וזה האתגר. כל המושג ללמד זה המורה האמיתי, זה היכולת לצמצם את הנביאה האדירה שלו ולכווץ את זה אל השומעים. הכוונה היא למשלים, לדוגמאות, באופן שזה יהיה ברור לאחר. אז זה המילים, וצריך הבעל שכל להשכיל. ובפרטות על האיש עצמו, זאת אומרת על המורה בעצמו, שלפני זה איך קראנו לו? בעל שכל. כי יהיה זמן שאין לו שכל, הוא נקרא כמו מוחי. מה דעתכם על הביטוי הזה? כי יש זמן שאין לו שכל. אז זאת אומרת, או שיש לי או שאין לי. אלא שלפעמים התודעה מצטמצמת, יהיה זמן שאין לו שכל. תודעה מצטמצמת, זה קטנות מוחים. כשהתודעה מצטמצמת, אני רואה רק חלק מהתמונה. אני לא רואה את הדבר השלם. מנחם רומז לנו שבקטנות מוחים נמשך על בן אדם דינים. קטנות מוחים זה בעצם להתעסק בעיקר בתודעה עם החסר. וצריך לחזק את עצמו לבוא לגדלות מוחים. גדלות המוחים זה לראות את התמונה השלמה. וכשבא לגדלות המוחים, נמתקים כל הדינים, וממשיך עליו חסדים ורחמים. זה, תראו, בגדלות מוחים, זה התודעה, שאני פשוט עוסק להרחיב אותה. מה זה להרחיב אותה? זה לראות יותר ויותר מרכיבים שמשתלבים בהרמוניה עם כל הדברים האחרים. כי מה זה גדלות מוחים? אני, לראות ריבוי תופעות זה לא צריך גדלות מוחים. אבל בדרך כלל ריבוי התופעות שאנחנו פוגשים, אנחנו רואים אותן כבדיסרמוניה עם הטוב שקורה. וגדלות מוחין זה לראות את זה, איך שזה הכל אחד. וכשבא לגדלות המוחין, נמתקים כל הדינים. הוא ממשיך עליו חסדים ורחמים. ממשיך עליו חסדים ורחמים. איך הוא ממשיך עליו חסדים ורחמים? איך? מה אתה אומר? גדלות מוחין. לפעמים בן אדם רק יוצא לריצה, זה כבר משתנה, הולך לשחות. להליכה, על פעילות כלשהי. אני מסתבר שזה מרכיב קריטי בהתעוררות הרוחנית שלנו, וזה גם תיקון לדיבור של פרעה שאמר ראו כי רעה נגד פניכם. וכשבא לגדלות המוחין, נמתקים כל הדינים. הוא ממשיך עליו חסדים ורחמים. וזה מאמר חכמנו, זה על גדולה הדעה שניתה בין שני אותיות, שנאמר כי אל דעות השם. אל זה שמו של הקדוש ברוך הוא, והוויה זה שמו של הקדוש ברוך הוא, באמצע כתוב דעות, זה בשירת חנה. הכוונה היא שהמילה דעה היא כמו כריך כזה, עטופה בין שני כינויים של הבורות. פירוש, כשיבוא לגדלות המוחין, יתעורר עליו רחמים וחסדים משני אותיות. יש פה עוד להאריך, אבל בעיקר אני רוצה להתמקד במשימה הזאת של לבוא לגדלות מוחים. אדם טוב שישאל את עצמו איזה פעולות אני עושה שמביאות אותי לגדלות מוחים. זאת אומרת, מניסיון, מה ראיתי? לפעמים רק מהיציאה מלהיות עם עצמנו לבד עושה את העבודה. אז זה נפלא מאוד כל מי שמגיע לזה. להגיע בליל חורף זה כאילו חמש כיסאות חמישה כיסאות בערב פיקניק. שווה. אל תשאלו אותי למה נתקעתי על החמישה, אבל שלא יהיה מדי צפוף אחר. סבא בנו הוא מביא פה שני פסוקים על החסד אל דעות השם. הוא אומר שני פסוקים שיש בהם את שם ושם. אחד זה מילה אל והשני שם הוויה. איזה פסוקים הם? פסוק שמופיע בו אל נאמר כך, מה תתעלל ברעה הגיבור, חסד אל כל היום. גם פה יש רעה. מה תתעלל ברעה הגיבור? דוד המלך אומר, מה אתה מתעלל בזה שאתה יודע שאתה רואה את המפה של הרע? מה תתעלל ברעה הגיבור? חסד אל כל היום. בתפילה, בהתכוונות, אפשר לשנות את זה. אפשר לשנות את הדין הזה. כמו איזה מילים, וחסד אל כל היום, באים לאחד, ואומר לו מילות עידוד, ואומר לו, תשמע, חסד אל, לא רוב היום, לא לפעמים, חסד אל כל היום. והביטוי השני, רחמך רבים השם. רחמך רבים רבים. וזהו פירוש הפסוק אשר משכיל אל דל. היינו כשהוא בקטנות המוחים. הוא משכיל עצמו לגדלות המוחים. איזה ביטוי יפה זה. הוא משכיל עצמו לגדלות המוחים. הוא לומד דברים ורעיונות שיכולים להרחיב לו את התפיסה. אזי, ביום רעה ימלטהו השם. נמתקים כל הדין. ביום שהוא יחווה רע, נמתקים כל הדין. צהל, אומר רבי נחמן, ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחים, הוא בהתחלה הניח את זה כמשהו שאולי אפשרי. אומר, אבל אם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחים, אז יש את צהל הזה שישכיל אחרים. יכול להיות שזה אחת הסיבות שהרבי לובה מצוותה שכולם יהיו שליחים. אתה משכיל אחרים, הדבר הזה עובר דרכך. גם בתוכנית 12 הצעדים מדובר על זה שכולם צריכים ללמד את זה. אבל שם זה שונה. 12 הצעדים אומרים רק שעברה עליך התעוררות רוחנית, בוא נישא את הבשורה הזו למישהו אחר.
Hallelujah.
השאלה איפה אנחנו מוצאים בחיים שלנו מישהו שאנחנו יכולים להשכיל אותו. בוא יתפוס באדם, הוא יכול להגיד בכי, בוא תקשיב. יש סגולה שאם מישהו משכיל על דל ביום רעה ימלטהו השם, אל תזוז. שלוש שעות תקשיב לי. זה משכיל על דל. וגם מה תשכיל אותו, מה תגיד לו. אפשר להגיד שזה בעצמו רבן אומר פה מתוך הכתוב, להגיד לו שחסד אל כל היום, חסד אל כל היום, רק תסכים לנשום את זה. תסכים להפנים את הברכה שכבר קיימת. לפעמים תצליח את זה 5 דקות, לפעמים 10 דקות, חיים חצי שעה. והחידוש הגדול של רבי נחמן אומר, יש פה להשכיל את האחר, ויש פה להשכיל את עצמך. מה אתה יכול לספר על עצמך, לעצמך, שיוציא אותך מהדלות, מהדעת? מה את יכולה לספר לעצמך, שיוציא אותך מהקטנות מוחים? ביום הזה, בראש חודש שבט, הועיל משה באר את התורה. נזכר עבדו חלק מהפרשנים על המושג באר. באר ניזונה ממי תאום, אתה חופר עד שאתה מגיע אליהם, ואז הם יכולים גם לעלות לקראתך. בכל אופן, מי שרוצה שימתקו מעליו כל הדינים, כשרבי נחמן אומר פה, אז הוא יכול להזכיר את עצמו לפני שהוא הולך לישון. אמר לעצמו מילים שכאלו, מעצימות, מסמכות, מרוממות. ולקרוא את כל הרשימה הזאת, שבא לגדלות מוחין נמתקים כל הדינים, הוא ממשיך עליו חסדים ורחמים. מה עוד נבקש? באמת מה עוד נבקש? אנחנו נבקש לריבונו של עולם לא להסיק מסקנות על סמך הזמנים שאנחנו נמצאים בקטנות המוחין. כשנמצאים בקטנות המוחין, העבודה שלנו היא להיות בשתיקה, לקבל את זה, או לפעול לשנות את זה. הבן אדם צריך להרגיש אם יש לו את הכוח לפעול את הגדלת המוחין, או שהוא נשאב לתוך זה. לפעמים רק היציאה להליכה, רק ללכת לשיעור, רק ללכת לבית כנסת, אפילו בשביל להירדם בבית כנסת. גם דבר גדול. במקרה הזה אני לא צוחק, אני חושב שלהירדם בבית כנסת זה דבר גדול. לא למי שירמי. למי שאומר לעצמו אני עייף, ובגלל שאני רוצה להירדם, אולי אני לא אלך בכלל. בהקשר הזה אמרתי, לך ותירדם. כי גם כשאתה נרדם יש לך כמה דקות לפני, כמה דקות אחרי שאתה מקבל משהו. זה גורם לי לחשוב עוד איזה אופציות קיימות.
אתה אומר,
היו צדיקים שבשבת הזו של פרשת בו שיוצאים ממצרים היו מקום מתלהבים, היו כאלה שהיו אומרים את ההגדה או שאומרים הלל. עיקר היציאת מצרים נמצאת בתורה, אז אם היו קוראים את מעשה תשובה היו בהתלהבות גדולה. אני רוצה לומר שגם אנחנו יכולים בהיבט מסוים להתלהב מהיציאת מצרים הזה. היא אמרה לי השבוע על המילים והנצלו את מצרים, כנראה בשם הרבי או מישהו שלנצל את המיצר. אנחנו לא בוחרים במיצר, אבל כשהוא מגיע אפשר להשיג איתו כזה עלייה, כזו עלייה רוחנית. אז זה בעצם המילים, וינצלו את מצרים, תנצלו בחוויה שאתם במיצר ומשם תחוו תיקון, התעצמות. אם יכול הזמן הזה נראה לנו שהוא תקלה וטעות, אז אומרים, תנצלו את מצרים, דווקא שם תנסו את מה שאתם יכולים לקבל מהזמן הזה. הייתי היום פסקת חיזוק מהרב גינזבורג, ששולח וואטסאפ יומי, לא הוא הכוונה, כן, אבל מסתכל תלמידה. אז כמה מילים על המושג כערף עין. אני קורא לכם את המסר להיום. כשיש לאדם בעיה והוא הולך לפסיכולוג מומחה, הוא ייתן לו מרשם ארוך של עבודה. לעשות כך וכך, במשך זמן רב, אחרי הכל, אולי הבעיה תיפתר. בחסידות יש כוח של המתקה, שאפשר לקחת את כל הבעיה, ולמצוא כערף עין ברגע במילה אחת שממתקה את העניין. טוב, הוא לא נתן לנו דוגמה במה זה בא לידי ביטוי. אבל הכוונה היא שיש שני סוגי עבודה. יש עבודה שזה לאט לאט, היא באמת יכולה לקחת שנים, תוצאות מועטות. ויש עבודה שברגע אחד משנה לי את ההסתכלות. ואני מסכים לראות את המתרחש כברכה, כטוב, כמעציב. יהי רצון, יהי רצון זה מנגינת הסיום, גם השיעור קצת קצר יותר. אם כי אבל היה לנו תבון ושתבה של הגשם, השיעור עם הרע של הגשם זה הכפלת זמן. על יחוד שהיא התחתנה באה לגג, זאת אומרת היה גג כמובן, אבל לא כמו שהיה בימי ילדותה שהיו שומעים את הגשם נוקש על הגג מפח או מה שהיה או חומר אחר. נגר בקומת קרקע, אז בעלה שם לה פח גלים מתחת לחלון שהגשם ינקוש עליו ולהזכיר לה את הרעשים של ימי ילדותה. אני מקווה שיהיה לכם את הצלילים הללו, צלילי הגשם, שנעשה התחלות חדשות באלו ראש חודש שבט. זה היום שבו החל להתכתב ספר דברים, בחודש ה-11, בראשון החודש, הועיל משה באר את התורה הזאת. להיות וכל אחד מאיתנו הוא ניצוץ של משה, אז כל אחד מאיתנו יכול לדלות מהבאר הזאת, ומה זה לבאר דבר? זה לקחת משהו שהוא סתום, או שהוא נראה לי, או לא נראה לי, או שאני לא יודע איך הוא נוגע בי, ואני מוצא לו את הלשון המתאימה, את הדיבורים המתאימים, עד שיפגוש את ליבי שלי. אז בראש חודש שבט כולנו מקבלים את הכוח הזה לבאר את התורה, לדלות ביורים נשמת משה. תודה לכם על הגעה במיוחד בערב כזה. בשיעורים אחרים זה תהיה תודה עם צליל, טון יותר נמוך, כמו תודה. תודה שבאתי. על הערב זה הערכה גדולה מאוד, ואנה התכבדו ממה שהבאנו מבחינת עוגת היום הולדת. לילה טוב וחודש שמח.
תודה רבה.
Thank you.